שלום, ערב טוב. אחרי שלמדנו באריכות את התורה הכלכלית של אוכלי המן, אנחנו עוברים היום לתיאור הפחות אוהד של הרב את התורה הכלכלית של אוכלי הסלב. זה מעמוד 38, פסקה ו'. הנה, דילגנו קצת. ברם, דרך הפסקה הזאת אנחנו גם נראה מה הרב חושב על התנועה הליברלית, על האמריקאיות ועוד כמה דברים. ברם, נשתנו הדורות, נשתנו האישים, ונשתנו פני הדור. במקום אוכלי מן, באו אוכלי סלב, ועיסו מהר השם דרך שלושת ימים. ואמר רבי חמא בן חנינא ששרו מאחרי השם, ועיסו שנסו מהר סיני דרך שלושת ימים, כתינוק הבורח מבית הספר, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. פקעה סבלנותו של הספסוף להמשיך מורשת אבות, לחיות חיים קדושים וטהורים, להתפרנס בחיי עולם. ואתה, נפשנו יבשה אין כל בלתי אלמן עינינו. כלומר, ישנו עולם גדול אורחב ידיים, קסום שמש ותפארת, ישנה קולטורה נהר המביקה באור מגוון ובהיר. נעצה מן הצללים למרחב, לחפש לאור, ונהנה מן העולם היפה ובריאותיו הנאות. והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה וישבו ויבכו בני ישראל ויאמרו מי אכילנו בשר. כשאנו מדפדפים את ספרי ההיסטוריה הכתובה בידי ההיסטוריונים מודרניים, דינו נתקלים בהנחה פשוטה ומחוברת, כי תנועת הליברליזם הדתי והתמיעה הלאומית נולדה מתוך נימוקים עיוניים, מתוך השקפת עולם מזוקקת בקור צירוף המחשבה והכרה של התקופה ההיא. אבות תיקוני הדת, כך מלמדים במרכאות חכמי ההיסטוריה, הרגישו בטמטום והתאבנות המסורת וקבלה בישראל. לפיכך עשו מה שעשו כדי להריף טל תחייה לבבות אטומים ולהפיח רוח פועם ומפעפע באותיות מתות ויבשות. היסטוריונים הללו אומרים כי הליברליזם הדתי התרקם בחוטי דתיות רעננה רטובת רסיסי נפש פועמת וסוערת על רקע אידיאולוגיה פילוסופית שואפת אל על. עדי שקר אימה. המצע הריאלי של תנועת הליברליזם הדתי וההיבלות הלאומית היא הרבתנות היתרה שקפצה על מחוללי כיתה זו. בולמוס של חמדת בשרים ורוח תזזית של הנאה גסה אחזו בספסוף שהתאבו תאווה מי אכילנו בשר. כל האידיאולוגיה הליברלית לא באה אלא כדי לחפות על תאווה מאוסה וגירוי ההתפנקות והעידונים. מנוסת הליברליזם הדתי לעולם הכללי קודמת לתורתו. העולם הגדול על כל קסמה ויפעתו משכן בחבלי קסם של תיאבון ותשוקה. מספרים פעם, אני מפסיק לרגע את הקריאה, על רב חיים מבריסק, שהוא פעם פגש אחד מהתלמידים שעמדו אצלו בוולוז'ין, והוא שנה הוא פירש, וכשהוא ראה את רב חיים מרגיש קצת לא בנוח, שהוא נראה איך שהוא נראה, והתחיל לומר לו, הרב, תראה, היו לי כל מיני קושיות, כל מיני דברים שהציקו לי, אז בסופו של דבר הייתי חייב לפרוש. אז רבי חיים אמר לו, רק תגיד לי, מתי הקושיות האלה הציקו לך? לפני שהפסקת להקפיד המצוות או תוך כדי ואחרי? אז הוא אמר לו, האמת שתוך כדי ואחרי. אז רבי חיים אמר לו, זה לא קושיות, זה תירוצים. אני חוזר לטקסט, כן? והספסוף המתהווה ידע היטב כי דת ישראל אוסרת את ההנאה. תשימו לב לתפיסת עולם של הגריד שמסותרת פה. כלומר, יש פה תפיסת עולם מאוד ברורה של מה הוא חושב על הליברליזם. כן, לא, אין פה מה להסביר. זה אחד מהדברים שמעניינים, שיפים בגריד. כלומר, הוא עוד מבין שיש תפיסה שחושבת שההשכלה, הנאורות, זה בא מתוך תפיסה רוחנית, מתוך כמיהה להתחדשות דתית. והגריד רואה כאן תמונת עולם שונה לגמרי. כן? שנית, השימוש באוכלי מן, אוכלי סלב, למיתו של דבר היה אפשר למשוך את זה לכיוונים שמתארים את האוכל בחייו של האדם. כאילו המן באיזשהו מקום מסמל אוכל כמצרך שהוא מצרך יסוד נקרא לו. בעוד שהבשר הוא מעין מצרך שהוא קצת מותרות. וחלק מהתאווה היא באי ההסתפקות במצרכי יסוד תוך כמיהה למותרות. וכאן האמת שהיה רואי באמת לשאול בצורה מעמיקה. האם אין מקום באמת לתאווה בחיי האדם? האם זה כוח שהוא כולו שלילי? האם אין לדברים האלה מקום? כלומר, האם האסתטיקה והנאה מאוכל הם בהכרח דברים מאוד מאוד שליליים? אפשר היה לקחת את הדיון לשם, וזה נראה לי גם הדיון היסודי יותר שקיים שם. זה נכון למגוון רחב של תחומים בחיי האדם, שיש בתוכם מצד אחד מצרכי יסוד, ויש בתוכם גם הנאות שהן מעבר לזה. זה נכון בתחום המיניות, זה נכון בתחום הלבוש, זה נכון בלא מעט תחומים.
אנחנו יותר מדי.
בדיוק. כלומר, שאנחנו יותר מדי. ולכן הפרשה הזאת היא מניחה, והניתוח פה, עם זה אני מאוד מזדהה, בדיוק עם מה שאמרת, שהבעיה היא לא בעצם אכילת בשר. אם תרצו לדבר פעם על הנושא הזה, אני כבר הרבה שנים הולך עם תחושה שחזון הצמחונות והשלום של הרב קוק ראוי להציג תפיסה יהודית אחרת על סמך המקורות, שמתבוננת באופן אחר על אכילת בשר. לפני שנתיים שלוש יצא כרך מכתבי רבינו, מכתבי הרב, The Emergence of Ethical Man, ושם יש פרק שלם על אכילת בשר, ואני כבר הייתי כולי מוכן שסוף סוף אגריד יכתוב תורה אחרת, ולאכזבתי הרבה הוא כותב קרוב עוד לרב קוק שהאידיאל הוא לא לאכול בשר. אני עוד מתכנן לכתוב את הצד שלי. אני כמעט אגיד שבעיניי זה הכרח לאכול בשר, כי הדרך היחידה שחי יחיה את עצמו זה לידי חי אחר, כלומר אספקת חלבונים תלויה ב... אבל זה אני אשאיר את זה לפעם אחרת, אוקיי? אבל כלומר שאלת אכילת בשר היא שאלה נכונה, אבל ודאי שהבעיה בפרשה היא התאווה לבשר, ואם כך הבעיה היא לא הבשר אלא התאווה. כן, אני בא עכשיו מיום עיון, אני אשתף אתכם, שדייביד ככה קצת שמע, אבל הוא היה בהרצאה פחות מוצלחת. מרצה ביום עיון לרמי בישיבות הסדר, יוזמה שאני הייתי שותף לה, להעצים רמי בתחום של העבודה עם בריאות הנפש של תלמידים. שנה שעברה הזמנתי לישיבה את ישראל, את פרופסור שטראוס, ועכשיו עשינו יום עיון, זה מה שנה אחרי. ואחד מהפרופסורים שם שדיבר, הוא דיבר על כך שכאילו אובדנות באה ממקום של כאב נפשי עמוק, אבל השאלה לא פחות חשובה היא לא כמה כאב יש לך, אלא עד כמה אתה יכול לשאת את הכאב שלך, שזאת שאלה מרכזית. מאוד דומה גם כאן, כלומר, עד כמה אתה בשר, אבל עד כמה אתה רוצה בשר, כן? ואיך אתה רוצה אותו, כן? זו שאלה לא פחות חשובה. והתאווה באה משורש רוחני. עכשיו, תוך זה הזיהוי שהרב אהב לעשות בין דמויות היסטוריות, סליחה, בין התנועות רוחניות בהווה, לבין פרשיות טיפולוגיות במקרא, היהדות הליברלית כאן מוצגת בדמותם של אוכלי הסלב, הליברליות מוצגת כלא ליברליות, אלא כתאווה, כחוסר נאמנות למסורת, כן, ורק על זה הוא כן מבליע כמה מילים שלו, מה כן נכון, וכפי שאתם כבר זוכרים, הגריד לא התנגד בהשקפת עולמו להנאה, אלא מה ההתנגדות? הספסוף המתהווה ידע היטב, כי דת ישראל אוסרת את מה? טענה בהמית. לא אוסרת טענה, היא אוסרת טענה בהמית. היא לא נגד תענוג, אלא נגד תענוג פירי. היא לא נגד עידון, היא נגד עידון הפרוע לשמצה. ולפיכך התחיל, שפה הרב מתאר טכניקה, שידעו לכם, הוא לא הראשון שיוצק תבניות כאלה, כי כשאדם יש לו תאווה, איך הוא מכסה, זה כמעט התירוצים של רב חיים. כי איך אתה מכסה על התאווה שלך, אתה תוקף משהו אחר. כן, רס"ג בקטע שהוא כמעט בלתי אפשרי מבחינה התיאור של התופעה, אבל יש בתוכו תובנה פסיכולוגית, זה כן, תופעה נפשית, בעניין הלוח העברי. הרס"ג מאוד התמודד עם שאלות של רציפות מסירת תורה שבעל פה, והתמונת עולם שהוא ניסה לסרטט היה מסורת קבועה ללא שום תנודות ושינויים. ברגע זה היו כמה מוסדות שאנחנו כולנו מורגלים להסביר אותם כמו הרמב״ם, שיש בהם תנודות שרס"ג היה צריך ליצור תיאוריות פנטסטיות, כמו למשל קידוש החודש. כולנו פה אני חושב שותפים לדעה שבעבר קידשו את החודש על פי הראייה, ואז עברו על פי החשבון, צריך להסביר את הרציפות. רס"ג יצר תיאוריה שתמיד קידשו את החודש על פי החשבון. תמיד, גם בזמן התנ"ך. הוא היה כמה הוכחות מאוד מעניינות, ואז השאלה הגדולה שהוא צריך להיות, אז איך נוצר הרושם שבספרות חז"ל מקדשים על פי הראייה? והתשובה שלו הייתה שכשצדוק ובעיתוס החליטו שהם צריכים לתקוף את היהדות המסורתית, במי הם החליטו לפגוע? לפגוע בלוח. וחכמים היו צריכים לענות להם באמצעות הלוח. זו תבנית נורא דומה למה שהרב מתאר פה, כלומר, התאווה שהוא כמיהה להנאה, עכשיו נתרגם את כל המשפט, היא כמיהה להנאה בהמית, לתענוג פירי, עידון פרוע לשמצה, הרי העולם הערכי אוסר על התאווה הזאת, ולכן המושא להתקפות היה, התחילתי לדעת, על המסורת, החכמי האומה, על התורה ולומדיה, המתאבים ראו את השולחן ערוך כמחיצת ברזל, חוצץ מבינם לבין העולם המפונק, המתעלס באבים, וזה בגלל התפיסה של הרב, שהשולחן ערוך, מהי ההנחיה הרוחנית שנותנת לאדם, איך ליהנות מהעולם הזה בצורה מאוזנת. ולכן מי שהוא בעל תאווה, הוא צריך
לתקוף את הסכר שיוצר את ההנאה המרוסנת. ולכן המושא להתקפות היה שולחן ארוך במסווה אידיאולוגי. ואתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אלמן עינינו. וההשגחה נזדקקה להתלוננות המעשים בקובלנות המורדים במלכות שמיים, להתלוננות הבורחים חוץ לנני הכבוד וירורי המתאבים, והכינה להם. תורה במקום להילחם בהם, התורה עשתה את מה שגם קרה בחטא המרגלים. דחפה להם את זה תוך הגרון. מה היא עשתה? הכינה להם חומרים של עושר והון, של נכסים וממון, והשליטה והשליטם לאכול מהם. ההשגחה לא עצלה שום דבר מכל אשר שאלו עיניה של היהדות החילונית במערב המרכזה של אירופה. וכאן הוא נוגע בשאלה שכנראה הטרידה אותו, והיא על מה ולמה ההצלחה של המתאבים. והתשובה היא כך רוצה המקום. כלומר, פחות יותר הרעיון שהולך לפתח אותו הוא שהדרך הכי טובה להוכיח, קצת אדלריאני, הדרך הכי טובה להוכיח למישהו שהתאווה זה רעיון לא טוב, זה לתת לו להתאבות עד שזה יצא לו מה, בקלשון התורה, עד אשר יצא מאפכם. הוא יחנק על התאווה שלו. זה הריסון, כמו במקום לצעוק, אל תתאווה, תן לו את זה. והוא כבר ילמד את הלקח. זה מה שהוא מתאר כאן. גם בתחום הנמשל, היהדות החילונית, הוא נתן להם להצליח. גשמי ברכה ומתרות עושר חומרי ירדו ליהדות המתבוללת שנטמעה בין הגויים. והנה הנתה מזיבם ויופיים של חיי העולם הזה, הכוסה הייתה רבויה, יינה מזוג ושולחנה ארוך, אבל כמובן בלי השולחן ארוך, כן? ורוח נשא מת השם ויגוז סלבים מן הים ואיתו של פני המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה וכמתיים על פני הארץ. חומרים שנכסים בקניינים ארציים של רכוש, כבוד וגדולה. כן, הסלב הוא דימוי לא רק לחומריות אלא גם לכבוד, גדולה, לרעיונות גם. בתקופה אנחנו נדע אוכלי סלב. ישראל המתבולל בנה לו היכלות והרמונים בתחרושת ומחסונים, תפס לו עמדה חשובה בתעשייה, במדינאות, באמנות, במדע, בספרות, העמיד קהלת שרים ושרות, או שרים ושרות, הולך בקהלת זה שרים ושרות, משחקים ומשחקות, הוגי דעות וחושבי מחשבות, העמיק שאלה, הרבה דעת ודעה על כנפי רוחו במחקר וחוכמה. אני בא עכשיו מאותו יום עיון, המרצה הראשון הרבה לדבר על שמואל פרויד, השני דיבר על זיגמונד פרויד. אוקיי? אז זה הרבה דעת וחוכמה. כל הקולטורה התקפלה תחת רגליו, הוא החזיק בה. עבודתו הפוריה הביאה לו עושר ונכסים וכבוד מדומה, וברק החיים החיצוניים בנוגה העושר השטחי. היהדות הסקולרית סלסלה בשערה ופינקה את עצמה ונהנתה מהישגי הפעולותי הנאה מרובה. ויקום העם כל היום ראו וכל הלילה וכל יום המחורת, וישתחו להם שטוח סביבות המחנה, ויאספו את הסלב הממית אסף עשרה חומרים, וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. אוכלי סלב יצאו מרשות היחיד, מרשות הרבים, ממקומו של עולם למקום תורפה וחלאה, ומחנה ישראל לסביבות המחנה. העם המתאבים בעטו בעדני הכבוד ועמוד האש, ונספחו אל עולם החילוני החומרי. אספת הסלב דחתה את כל התורה, והעבירה את המתאבים לדעתם ודעת כולם. עד פה, סוף ההתקפה על הקולטורה, על התרבות, על היהדות הליברלית. אני רוצה להזכיר דברים שאמרתי פה בעיון הראשון שלנו במאמר הזה. שנות ה-40, על הכוונת של הרב סולובייצ'יק, נמצאת היהדות הרפורמית קונסרבטיבית. הוא יורה לכל עבר, כמעט בכל מקום. זה אופייני, קטע אופייני לאותה תקופה. באותה שנה, בחג הסמיכה, הוא נושא דרשה חוצבת להבות, היא הודפסה בפרדס, אפשר להביא אותה לפה. הפליתי לא מזמן תשומת לב אמא שלי לכל המאמרים האלה, היא לא הייתה מודעת להם, אז אני חושב אולי איזה קרח של דרשות הגריד מהתקופה. ההתקפות שם על היהדות הליברלית קשה לתאר אותם. באופן מאוד מאוד דומה, באותה שנה אחרי זה, ב-44, יש תיאור, פעם סיפרתי לכם עליו, איך הגריד נוסע לשיקגו, הוא חשב לעזוב את בוסטון, והוא נוסע לשיקגו לביקור. אבא שלי, סיפרתי לכם פעם, הוא אמר לי שזה פעם ראשונה שהוא ראה את הגריד, יש תיאור של הביקור, ומה הוא דיבר בשיקגו, לפי המתואר שם בדרושה, נגד היהדות הרפורמית, צריך יהדות של שולחן ערוך, יהדות של ערכים, כלומר, זה נושא שנורא חם אצלו, כמעט הייתי אומר, ובכל מקום שהוא היה יכול, הוא ירה חץ. צריך לזכור, זו תקופה שבה הוא מנסה לכונן בכל כוחו יהדות אורתודוקסית, יהדות של שולחן ערוך, הוא פעל רבות גם בבוסטון, פשוט לאפשר חיים אורתודוקסיים, שיהיה כשרות וחינוך, ובשנות ה-40 הטון הוא טון פולמוסי, מאוד מאוד חזק, בשנות ה-50 הרושם שלי שהטון הפולמוסי נרגע, עובר לטון של הסברה. זה פרשייה שלמה בפני עצמה, אבל זה קצת נרגע מאוחר יותר, הרגע הזה צריך גם לקחת בחשבון את הפסק, אחד מהפסקים הכי מפורסמים שלו, שמאוד מצוטט, שכשהוא נשאל האם אדם שהמקום היחיד שיכול לשמוע שופר בראש השנה או בית כנסת לא מחריצה, הוא פסק שעדיף לא לשמוע שופר מאשר להיות בית כנסת כזה. פסק מאוד מאוד מרחיק לכת, אבל הוא בעל רוח של תפיסה מסוימת להוציא בכלל מהלגיטימיות האפשרית בית כנסת שהוא לא אורתודוקסי. אז עד כאן סוף ההתקפה כאן על היהדות הליברלית, שכאמור לא נותן לה אפילו קרדיט שיש שם איזושהי תפיסת עולם, שיש שם איזושהי רעיון חיובי, זה הכל כיסוי על תאוות. ומפה עכשיו הוא חוזר לשאלה הכלכלית, ופה הוא מתאר את הקפיטליזם ולא את הליברליזם. כן, והקפיטליזם פה הוא מתאר אותו דרך הסלב, בעיקר דרך המוצא של הסלב. והוא ממשיך: אוכלי סלב לא הודיעו בהשקפתם של ראשונים כי לחם יורד מן השמיים. הם הראו ולא ידעו מה ראו. ראו את הסלב בא על ידי הרוח מן הים, אבל לא תפסו כי הרוח שגז סלבים מן הים הוא רוחו של הקדוש ברוך הוא ולא שערת איתני הטבע. קראתם המוחשית קבע הלכה פשוטה, הסלב בא מן הים. ופה באה נקודת המחלוקת הראשונה, זו אולי הדרכה הכי מרכזית של התורה בענייני כלכלה. הידיעה מאיפה מגיע הממון, מאיפה מגיע הכלכלה. הסלב שבא מן הים ניתק בתודעה שלהם תפתיל שמקור הכלכלה הוא מהקדוש ברוך הוא. אולי המסר המרכזי, נדבר על זה אחרי המאמר הזה, שהתורה נותנת הוא, ויש את גם נגזרות מעשיות, היא לזכור שהלחם בא מן השמיים, ולכן לדורות, כשהתורה מדריכה באידיאל הכלכלי, בעיניי של התורה, לא של המאמר הזה, כבר דיברנו על זה, שהמאמר הזה הוא רואה את אוכלי המן כאידיאל, אבל בתורה האידיאל הוא לחם מן הארץ, לא לחם מן השמיים. אבל כשהתורה רוצה לכונן תודעה דתית נכונה, לחם מן הארץ, אז מה התורה אומרת? תזכורת. תזכורת המן. כלומר, זאת נקודה מכוננת בתודעה, וזאת נקודה שממנה יש עוד נגזרות. כי אם הלחם בא מן השמיים, צריך להכיל על הכלכלה את האתיקה של השמיים, וזה הקו השני שבולט בתורה. כל התחום שמתנות עניים, כל התחום של חלוקת ממון, של דאגה לחלש, תמיד הצו נגמר בביטוי, אני השם אלוקיכם. תמיד, בכל מקום. וזאת למה? כי אם מקור הלחם הוא מן השמיים, זה מחייב אותנו, זה לא ידיעה אבסטרקטית, זה מחייב אותנו להתנהלות שנגזרת מכך שהשם הוא האלוקים, וכשם שהשם דואג לחלשים, כך גם יהודי צריך לדאוג לחלשים בממונו. אבל אם הלחם בא מן הים, בים יש חוקים אחרים. והוא הולך באופן מדהים כאן, באמת זה קטע דעתי מצוין. הוא הולך לתאר מהם חוקי הים בכלכלה. ורוח נסע מעת השם ויגוז סלבים מן הים. ואם הסלב עולה מן הים, הרי סדר ומשטר שולטים בכל העולם, הרי חוקי הים. דיניו ומשפטיו נוהגים גם בחיי אדם. כן, מה עם חוקי הים? כולם יודעים. הגדול בולע את הקטן. החזק את החלש. העריץ את הבודד ואת הנעזב. תראו כמה סרטים של National Geographic, אז אתם תבינו על מה הוא מדבר. כן, הלוויתנים אוכלים, כל אחד אוכל את מי שיותר חלש ממנו. אין כאן לא עין רואה, ולא יד כותבת, ולא חשבון ולא חוכמה, זה ישמע כמו התרת נדרים, אבל יש כאן כוח ומרת, חריצות, פיקחות, זריזות, עוז ותחרות. אין כאן חיים חתוכים וסדורים על ידי שלטון עליון, ולא הנהגת עולם מוגדרת וקבועה מראש. אין מזונותיו של אדם קצובים, לא פה חוזרים למן. המן אומר, אומר לגולגולת. יש מישהו שקבע כמה יהיה לך. ולכן אני חוזר למה שדיברנו בשבוע שעבר על השבת. מרוץ חומרי הוא לא מה שייתן את ההצלחה, אבל בים, ולא הנהגת עולם מוגדרת, כן, אין מזונותיו של אדם קצובים, לא, אלא מה קורה בים? הוא נוטלם בכוח ידו. האדם יוצר לו את מזלו ואת תפקידו. אין הוא מקבל שום דבר ממעל, ואין חסד עליון מעלה ולא מוריד. האדם נוטל בעצמו, וכשאינו תורח ליטול ולזכות מן ההפקר, אין מי שייתן לו, אין הוא זוכה על ידי אחרים, על ידי עצמו, בכוחו ועוצם ידו, וכאן הוא הולך בול לדברים חטא, שכל כולו זועק, תזכור את המן, הוא עושה לו את החייל הזה, ולפי כך, מה אופי הכלכלה של הים? אין הכלכלה מזדקקת לכל המצפון. אין את אותם מתנות עניים, אין אני השם אלוקיכם שמזה נגזרת התנהלות כלכלית. ללחישות התודעה המוסרית, לדברי יושר וצדק שירדו לעולם על ידי נביאי ישראל. איתני הכלכלה אינם משועבדים לחוקי הדת ומשפטי התורה, מרבה הגיעה וטרחה, מרבה עושר וכבוד. זה הכלל היחיד. הממעיט מוכרח להסתפק בקו חרובים. ויקום העם, כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחורת, ויאספו את הסלב הממעיט אסף 10 חומרים. וידך פירוש, הזיל וגמור. אם האדם קובע מסמירים להלכה שהכלכלה עולה מן הים, ואין כאן לא קודש, צריך לזכור עכשיו את כל הפרשיית השבת שבא יחד עם המן. זה כלכלה עם קודש, זה כלכלה עם רוחניות, זה כלכלה עם משמעות. אבל בים, אין כאן לא קודש, לא אצילות, לא נועם החיים, לא תפארת ההוויה, אין רשות היחיד קובעת מקום לעצמה, אין את הרעיון של אל יצא איש ממקומו. במשווי, אין פה רשות היחיד, ואין תחום הקודש קיים בעולם. אם הסלב עולה מן הים, שבת מה טבעה, קדושת חיי המשפחה מה תוכנה, עולם הבא מה פירושו, אוהל יעקב מה חשיבותו, האדם העסוק באסיפת הסלב, איננו מבדיל בין קודש לחול ביום השביעי לששת ימי המעשה, בין שכינה לסיטרא אחרא, בין טהרה לזוהמה. גבולי זמנים ותחומי עיתים מתמוגגים ונבלעים, חושך ואור משמשים בערבוביה. לילה ויום או ים, מה דעתכם? כתוב וים, אבל מסתבר שזה יום, נכון?
למה זה דווקא הים? כלומר, זה לא שונה כל כך, חוץ מבחיות, גם מחוץ לים. העניין של הגדול בולי, אתה מה זה... מה זה מיוחד בים?
מה מיוחד בים? ששם, הרי אתה אומר, גם בג'ונגל, אתה אומר שהוא יכול לצלם באפריקה, כן? ויגלה אותו דבר. אז בואו נשאל קצת אחרת. זה רק דרוש, או שיש משהו באמת אמיתי בהתנהלות של הים, שבו אנחנו יכולים לומר את זה? אבל יש משהו שונה ביורדי הים מאשר בשוכני היבשה. מה דעתכם?
זה רק בניגוד לרוח. יכול להיות אותו דבר גם מחוץ לים.
כלומר, לו הסלב היה בא מהג'ונגל, הוא היה אומר אותו דבר. אבל מזל שהוא בא מהים, זה מויפס. מויפס שהוא בא מהים. טוב? אני לא יודע, אתה שואל שאלה טובה. It's a good piece of Jewish, נכון? לא, אבל שאלה טובה מאוד.
וגם כן, העניין של הסלב עצמו גם כן מפריע לי, שזה לא דבר שהם צורכים. כלומר, הסלב הוא בדיוק הפוך ממה ש...
אבל הם תרחו לאסוף אותו. זה לא...
גם תרחו לאסוף את המים.
בהתחלה, אחרי זה הם גילו את הסוד ש... לא, שאתה מכיר את הבדיחה של ברל סולובייצ'יק, סיפרתי את זה פה. הגמרא, הפסוק בתורה הרי אומר, ויענך ויריבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת. באמת, זה לא מובן. מה העינוי והרעב במן? אתה מקבל take away, כאילו delivery עד הבית, כאילו אתה משלוח של פיצה, נכון? מה? ברל סולובייצ'יק בבדיחותה כן הציע, שהגמרא בעירובין אומרת שהמן היה יורד בקרבת מקום למגוריו של האדם לפי רמתו הדתית. צדיקים היה יורד לפתח ביתם שלא יתרחו, והבינוניים היה קצת יותר רחוק, ולרשעים היה מחוץ למחנה. עכשיו, ברל אמר הזה, תראו, יש פה מד ידוע, כולם יכולים לדעת מה רמתך הרוחנית, רואים שיש לך מן ליד הבית, שלך רואים אותך מטייל, הולך מחוץ למחנה, אז כולם מבינים שאתה כנראה חטאת אתמול, אז הרשעים היו מתביישים לצאת מהבית, ללכת החוצה, להביא אוכל, היו הולכים בחשיכה, באסתר, בלילה, אז כל היום היו נשארים בבית רעבים, ויענך ויריבך. אז אתה שואל שאלה טובה, אבל אני חושב שבחד כאילו, אנחנו צריכים לזכור, אחת התבנית הדרשנית, יש פה שני מודלים, כן? אני פעם סיפרתי לכם על האינסטלטור שהיה לנו בבית, לפי שבאנו לאביב, שם, the plumbing was pretty bad, כן? אז בהתחלה הייתי אומר לו, יש לי פרנסה בשבילך, והוא היה מתקן אותי. הוא היה אומר לי, יש לך עבודה בשבילי. אתה נותן לי עבודה, וקדוש ברוך הוא מפרנס אותי. זו תפיסה של אוכלי מן. ולוכלי סלב, התפיסה, אפשר לשמוע פה את הקפיטליזם שעומד על הכוונת שלו. כמה שיותר תצבור ממון, זה תולי בך, יותר טוב. כן, וכנגד זה, וזה יהיה הקטע האחרון להיום, שאנחנו נגמור איך לצוף הפסקה הזאת, מה יש לרב לומר נגד זה? הדבר המרכזי שיש לו להגיד נגד זה, לא שזה לא נכון מוסרית, אלא שזה גם לא מצליח כלכלית. זה לא מצליח, הוא ממשיך. העידה נהפכת למחנה, ההוויה התורה והזקה למציאות אחורה, קדושה לפקחיות, צניעות לזוללות. אבל, ואוי לעיניים שכך רואות, הבשר עודנו בין שיניהם, טרם יקרד, ואף השם חרה בעם. ויח השם בעם מכה רבה מאוד, והיקרות של המקום הוא קברות התאווה, כי שם קברו אותם המתאבים. עדיין לא ניתקל הבשר, עדיין לא עבר הבולמוס הראשון שתקף על עם המתאבים, ואף השם חרה בעם. והיקרות של המקום הוא קברות התאווה, ומה? שם נקרא על הטרגדיה העכשווית שבאה לעולמנו. פה יש התייחסות מפורשת לאירועי השואה. אני קצת מתחלחל ממה שהוא רומז כאן. אבל תראו את ההמשך. תורת אוכלי סלב, שקעקעה את בירת היהדות, לא בבית מדרשו של שם נולדה, אלא באסכולה של יפת. אוכלי סלב, המתבוללים, קיבלו המחכמי הקולטורה המודרנית והפרגמטית, שאין להם בעולמם, אלא דלת אמות של תועלתיות. העולם הכללי מתבוסס עכשיו בדמו, בעתיה של השקפה אוטיליטרית כזו, וקהילת אלוקים רובצת עליו. אוי ואי ואי לנו שנתפסנו למיניות ונבואת השקר, שהביא אנדרלמוסיה לעולם בכלל וישראל בפרט. כאן אני קצת, האמת, אני קצת מתבלבל. כי עד עכשיו זה היה די ברור שהוא מתאר קפיטליזם, אבל הקפיטליזם המית את האסון של מלחמת העולם השנייה לעולם. כלומר, השואה היא קשורה ביהדות הליברלית, בקפיטליזם. הוא רומז כאן ששואת יהודי אירופה, אני לא יודע מה הוא ידע עליה ב-1943, היא קשורה בחילון של יהדות אירופה. בכתבים יותר מאוחרים שלו, אחרי השואה, הוא יבחר לא לגעת בשאלה הזאת בכלל. עכשיו, בכל זאת דופק, וגם במין הסערה, שפורסם הרבה אחריו, הטון שעולה הוא שאנחנו בכלל לא נעסוק בשאלה של למה מתרחשו דברים שכאלו, זה מעבר לבינת האדם, אני מעדיף לעסוק בשאלה אחרת, מה התגובה הרצויה לאירוע שהרה. זאת תורת הרגל אחת, כל תורת צדיק ורע לו אצל הגריד. לא לעסוק בשאלה ספקולטיבית של מדוע זה הרה, אלא לשאול מה לעשות. שלום רוזנברג כינה את זה, זה תגובה אקזיסטנציאליסטית, היא שואלת על האדם ולא על אלוקים. מה יעשה האדם במצב הזה? איזה משמעות הוא ייתן? מה הוא יפיק מהאירוע הזה? אבל כאן יש איזושהי, צד אחד לא רמיזה, מרפק מאוד עבה, שהיהדות הליברלית היא אשמה לטרגדיה העכשווית שבאה לעולמנו מצד אחד, מצד שני, היות והוא חיבר יחד את היהדות הליברלית עם הקפיטליזם, אז יש כאן האשמה של קפיטליזם, אבל תמיד חשבתי שהנאציזם עשו את זה, כלומר, זה לא מאוד ברור לי הקטע הזה, הטונים הדרשניים פה בעיניי קצת גבוהים מדי. אבל סוף דבר, עד כאן ראינו על רגל אחת התפיסה שהרב מכנה אותה, התפיסה של אוכלי הסלב, שזה כאמור, אני מסכם את הדברים, זו תפיסה כלכלית שהלחם בא מן הים, שחוקי הים שולטים, כלכלה בלי ערכים, בלי מוסר, בלי קדושה, בלי שבת, כמו שיש באוכלי המן, ורכיב מאוד מרכזי שהוא מכניס כאן, זה נושא התאווה. שמה שמניע את גלגלי הכלכלה הזאת, זה לא הרצון לספק את צרכי האדם, אלא התאווה לעוד ועוד ועוד ועוד, עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, שבתאווה הזאת הוא רואה מצד אחד איזשהו דבר שלילי לכשעצמו, מצד שני זה טכניקה, שכדי להגשים את התאווה, אתה פורק מעל עצמך את עול הערכים, ויש כאן מבט מאוד לא מפרגן, מאוד לא אוהד ליהדות הליברלית. היא לא יהדות עם תפיסת עולם אחרת, היא יהדות פשוט של נהנתנות. פשוט שולחן ערוך קשה מדי, בוא נוריד כמה דברים מעלינו. אני יכול לספר לכם, בזיקה כאמור לקומות אחרים, באותה דרשה בחג הסמיכה, הוא מדבר על כך שהיהדות הליברלית מוכרת יהדות מופשטת, כי רעיונות לא מחייבים. והשולחן ערוך זה יהדות דורשת, ושם הוא קורא לתלמידיו, שאתם מדברים בבית כנסת, תגידו להם שיהדות זה שולחן ערוך. כן, באותה דרשה הוא גם אומר דברים מדהימים, וזה אני מסיים להיום, דברים ממש מדהימים, יהדות הליברלית, הבעיה שלה שיהדות אמרצית. למה הכוונה? הם מנסים לייצג את היהדות, אבל היהדות כידוע איכן היא מצויה. במושגים ההלכתיים שמי יצק אותם, ניסח אותם, חשף אותם, העולם של בריסק, והם פשוט, מה שהם מציגים זה מעוות, כלומר, זה יהדות של המרצות. זה לא יהדות עם תפיסה אחרת. זה יהדות מעוותת. זו הייתה התפיסה שלו עליהם. כי בפעם הבאה, בלי נדר, זה עוד הרבה זמן, בשבוע הבא יש לנו, שאת השם, שיעור על שיר השירים של יושי, מי שדיבר על פורים. תזמינו את החברים שלכם, כי אתם חושבים שאחרת הם יודעים שהוא טוב. בסדר? בעוד שבועיים זה בדיקת חמץ. בכל המועד פסח, בעזרת השם,